העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט העולם הגדול, שמי אורי הראל, והיום אני מאוד מאוד מתרגש לפגוש ולארח כאן בפודקאסט את הטייל האולטימטיבי, צייד החוויות מספר אחת שאני מכיר. אדם שידע למצוא במשך עשרות שנים את האושר במסעות, בטיולים, אדם שהשם טיולים הוא כמעט השם השני שלו. כזה שכמעט היה בכל מקום על פני ברחבי הגלובוס, עוד מהילדות, בן למדריך, יגאל חסקין זיכרונו לברכה, אחותו הייתה מדריכה, הילדים שלו ענבר וירדן למדריכים. בימים רגילים הוא נמצא כל כך הרבה זמן בטיסות, כמובן לפני תקופת הקורונה, שאם חלילה תהיה פעם התנגשות בין שני מטוסים באוויר, כנראה שהוא יהיה בשניהם. גם במהלך הקורונה הדריך הרבה מאוד בארץ, נסע להגשים חלומות, לטייל ברגל ברחבי העולם, והאיש הזה שאיתו אני נפגש הוא באמת אחד האנשים הכי מעניינים שאני מכיר, דוקטור גילי חסקין. שלום לדוקטור גילי חסקין.
שלום, שלום, בואנס נקשס, בואנס טרדס, מה שלומך?
בואנס טרדס, מצוין, מוי ביין, מה שלומך?
יופי, כמה שאפשר, אתה יודע, הרוב טוב עובדים על היתר.
הרוב טוב, אנחנו בדמוקרטיה, אתה יודע, יש מדינות שאין בהן דמוקרטיה, אז אם אנחנו בדמוקרטיה והרוב טוב, אז הרוב קובע.
הרוב קובע, הרוב קובע. ואתה יודע שיש כל מיני סוגי דמוקרטיות, וזה אולי לנסות לשיחה אחרת.
אתה איש כל כך מרתק שאפשר לדבר איתך על עשרות נושאים.
יש כל מיני סוגים של דמוקרטיות, ולכן אנחנו לא ניכנס כי אנחנו רוצים להישאר בדרום אמריקה. ואגב, זה מעניין, גם הנושא, איפה אנחנו נגיע לחיבור.
נכון, אני רק אציג את הנושא.
כן.
אני אציג את הנושא. קודם כל אני אגיד למאזינים העיקרים שלנו שבחרתי, אני באופן אישי בחרתי נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, ואני מכיר אותו קצת פחות משאר נושאים שאני מתעסק בהם, גם בפודקאסט העולם הגדול, אנחנו כמעט לא התעסקנו בדרום אמריקה. יאמר לזכותו של גילי חסקין שכל נושא, תאיר אותו בבוקר, 4 לפנות בוקר, ותשאל אותו על מקומות וטיולים, והוא ישלוף בשנייה את ההיסטוריה של כל מקום והגיאוגרפיה וכו' וכו'. אז אני ביקשתי מגילי חסקין היום לדבר בפודקאסט על נושא המדינות האנדיות, בעיקר פרו, אבל גם בוליביה, והנושא הכללי הוא האינקה, שמרתקת אותי מגיל צעיר, הסיפורים על האינקה, התרבות, כמובן זאת תרבות שאנחנו כמעט לא מכירים, גם מי שנוסע ומתארח שם, מגיע למקומות המעניינים והחשובים, אבל יש הרבה מאוד מאחורי הקלעים שחשוב לשמוע ולדעת.
קודם כל אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את עצמי לעוד שיחות על אמריקה הלטינית, זו היבשת שבשבילי יבשת מולדת שנייה ממש, כן? למרות שהטיול הראשון שלי בעולם היה לצפון אמריקה, והטיול מאוד יסודי, בדרום אמריקה הגעתי שאני בבית, והיה לי שם חיבור יוצא דופן. כלומר, אחרי שנה בערך בצפון אמריקה, הגענו לדרום אמריקה, ושם מצאתי את המולדת השנייה.
אבל השנות ה...
1980, 80 הגעתי לדרום אמריקה.
1980.
79 הייתי בארצות הברית, ו-80 עד 82 הייתי בדרום אמריקה. וזה היה טיול של חיי, למרות שהיו עוד טיולים גדולים, כמובן שזה לא רק בגלל דרום אמריקה, אלא בגלל התקופה שאני הייתי בחיים וכך הלאה. אז זה באמת חיבור יוצא דופן. התחברתי לדרום אמריקה כמו שלא התחברתי לשום מקום בעולם.
אני רואה את הניצוץ בעיניים, אני מקבל לך על מדינות אחרות, יפות, מיוחדות, אבל זה לא...
עד היום אנשים...
אני ידעתי בגלל הניצוץ, או בזכות הניצוץ, אני יודע
ש... עד היום אנשים שטיילו בדרום אמריקה, כבר מדברים על היבשת. ידע כמה זמן אתה ביבשת, כן? אז כשאני מדבר עם רענן למשל, או עם מוש, או עם ברק, אנחנו מדברים על היבשת, כן? אפילו מקסיקו שהיא בצפון אמריקה, וגואטמלה שהיא במרכז אמריקה, זה הכל בתוך היבשת, כן? היבשת הלטינו-אמריקאית. ואם אנחנו מדברים על האינקה, זו תרבות שהיא קודם כל מתחברת עם פרו, למרות שהם לא היו רק בפרו. אבל פרו יותר מכולן רואה את עצמה כממשיכת האינקה, וגם זה עניין של בחירה. וקשור אולי לומר שהאינקה הם לא היו התרבות היחידה החשובה באמריקה, אני גם לא בטוח שהיו המשוכללים והמפותחים ביותר. המיוחד הוא שהם היו האחרונים. הם היו התרבות שהמערב הכיר. זה משם אנחנו יודעים. אחד הדברים החשובים אצל האינקה זה היכולת שלהם לארגן. כלומר, אפשר לקרוא להם רומא של העולם החדש. אגב, כמו רומא, הם לא המציאו שום דבר בשביל עצמם. אתה מכיר המצאה רומאית? אולי הבטון. חוץ מהבטון, אתה מכיר המצאה רומאית? אני לא יודע אם זה משם, אבל בואו תראה, אפילו הקשת, פעם חשבנו שהיא רומאית, נכון? אתרוסקית, היא אתרוסקית. בפרוג'י עכשיו יש קשת מהמאה החמישית לפני הספירה של האתרוסקים, על מה אתה מדבר?
אוקיי.
מה הרומאים עשו? הם ארגנו וכך גם האינקה. למשל, רוב הדברים, תן לך דוגמה, היה פעם בארץ תערוכה במוזיאון ישראל, ומזלו רצו לקרוא לתערוכה זהב האינקה ושינו לזהב פרו. כי כל עבודות הזהב של האינקה עשו למענם אנשי קשינו בכלל. כן?
כלומר, טרום אינקה.
ודאי. אפילו, אתה יודע, אני תמיד הייתי אומר לאנשים, בכוונה שהאינקה, ההישג היחידי שלהם זה הבנייה. ואז הם מגיעים ליד אגם בדרום, ליד פונו, והם רואים שם אתר בשם סיווסטני, של תרבות בשם קויה, שעליהם הישגים, אותם הישגים, 400 שנה לפני אינקה. כלומר, אני לא, ההישג הגדול של האינקה זה ההישג השני.
בואו לפני שאנחנו
מדברים
על תקופות, בואו נגיד מתי
האינקה
פעלו,
כדי שניתן
טיימליין כזה מסודר.
אבל תכף אני אגיד שגם השאלה הזו היא מסובכת ואני אגיד. קודם כל, האינקה כנראה מגיעים מהאזור של טיוואנאקו של ימינו בבוליביה, כנראה שמגיעים אזור אגם הטיטיקאקה. למרות זאת, השפה שלהם, הקצ'ואה, שהייתה לינגואה פרנקה שלהם, היא בכלל לא השפה שלהם. היא שפה של אזור הארז. אנקש, כלומר, אפילו השפה שהיא כמו שפת כשמגדירה תרבות, אפילו השפה היא לא שלהם. ותכף אני אגיד מדוע השאלה היא מסובכת. אנשים כנראה במאה, מלכים שנקראו בשם אינקה, מופיעים במאה ה-12 לספירה. וכאן צריך להסביר שני דברים. קודם כל, לגבי התקופה. כשאני אומר, תגיד לי מה ה-12, מה אתה צוחק, אירופה זה כבר נסיעות הגותיות, מה אתה מרשים אותי? אני מראה לאנשים תהיה במאה ה-15, אומרים לי, אז המאה ה-15 רנסנס, על מה אתה מדבר?
כן.
נכון. לכן אני אומר שהשוואה היא לא רלוונטית. מדוע? כי אם אני ואתה מתחילים, עומדים לאותו קו של תחרות ורצים, ואני התקדמתי יותר מהר, יש למה להשוות. כאן מדובר על שני דברים מאוד מאוד מקבילים, שלא התחילו באותה נקודה ולא גמרו באותה נקודה. התנאים הגיאוגרפיים של... אתה יודע שלפני 14,000 שנה, כל העולם היה אותו דבר, אנשי פפואה וניו יורק היו אותו דבר.
כן.
אבל בגלל תנאים שונים, אז לכן העובדה שזה חדש זה לא משנה בכלל. הם הגיעו להישגים ממה שהיה להם, כן? זה דבר אחד צריך לדעת.
כלומר, תרבות מובנית מקום, מובנית
גיאוגרפיה. היא גם מובנית מקום וגיאוגרפיה, בגלל לא היה קשר, כלומר, הם לא היו בקשר
עם תרבות. אומרים, גיאוגרפיה היא חלק של
גיאוגרפיה. לא היה, וזה דבר שהוא מאוד... הוא דבר שמאוד מאוד חשוב,
כן.
חשוב להגיד אותו. אז תכף אני אסדר ואני אחזור לדבר הבא. אז במאה ה-12 מלכים נקעפ, הדבר השני החשוב זה שבזמן רק המלך היה אינקה. לא הייתה תרבות האינקה ולא עם האינקה. המלך זה אינקה זה כמו פרעו במצרים, כמו לברנש אצל החיטים. אינקה זה תואר. אבל הספרדים קראו אינקה כבר לכל השכבה השלטת, והיום אנחנו קוראים כבר לכל העם,
לכל האוכלוסייה.
אז לכן אני לא אתרחן ואתקן אותך, אני אתה עוד מקובלת.
כן, כן.
כמו שאני כבר שומרים אינדיאנים, אני לא כל פעם מתקן ואומר אמרים ידים, ושאומרים ג'ונגל, אני לא מתקן אותם ליד גשר טרופי, כי זה כבר התקבל.
אבל ג'ונגל זה בעצם, אם אתה אומר ג'ונגל, אז זה תרגום יער גשם, זה סוג של תרגום.
זה כמו פריג'ידר, ג'ונגל זה שם של מקום. ג'ונגל זה שם של מקום במזרח ההימלאיה,
Okay.
שבגלל הסיפורים על רויאד קיפלינג אנחנו קוראים לזה ככה אז, ג'ונגל.
שם גנרי של המקום הזה?
השם הפך, כן, כמו פעם היה פלאפון. וספה, מה זה וספה? היה פעם...
וספה זה דבורה.
כן, אבל במקור תלכית, היה כן. פעם מצאו איזה סוג של כן. קטוסטוס, שאמרו את כן, הרגליים כן, קדימה, כן. קראו לו וספה, ואז אתה קורא לזה וספה.
הבנתי.
כמו שיש ילדים פעם שהם קוראים לו פנוע הונדה, כן? או פריג'ידר, או ארטיקה היה פעם. ארטיקה זה שם חרושת, כן? מה זה ארטיקים?
מהמילה ארקטיק, כן.
אז זה, אז זה, אז, אז קודם כל נגיד...
האידיאלים זה בגלל הטעות, נחשור לאידיאלים, זה טעות של ספן שהיה...
טעות של קולומוס, טעות של קולומוס.
העולם החדש.
אז אין לי שנים הייתי מתקן, אני מפסק מתקן את האנשים.
אני מסכים איתך, אבל זו טעות ממש נוראית.
כן, אבל...
זו טעות של מקום וגיאוגרפיה, זו טעות גדולה.
ברגע שאתה לא עושה את זה כמונח משפיל, אחד הבעיות שהיום הילדים שקוראים להם אינדיו עושים נעלבים, כי הם רוצים להעליב אותם. ברגע שזה, לכן אני גם חושב, אני גם חושב, שאם אני מדבר איתך ואומר את המילה קושי, כשאין לי את הקונוטציה השלילית, את הקונוטציה התנ"כית, זה בסדר, כן? כלומר, לא הייתי בציבור, אם בתוך הקבוצה יגידו קושי, כשאני יודע שהכוונה היא לא להעליב, אני מתייחס למישהו בקושי, אני לא אתקן אותו. נגיד, בציבור זה כבר קיבל קונוטציה אחרת, אבל בינינו אפשר לדבר כל עוד ואנחנו לא מתכוונים. כן, כל עוד ואנחנו לא אומרים את זה מזזה. נחזור כרגע עוד בנהנה, 12 מלכים נקראים בשם איקה, ואז הם מתחילים קודם כל, הם מתיישבים בעמק של קוסקו, יש אגדה שמספרת שהם יצאו מתוך אגם הטיטיקקה, כאשר יצא האל הבורא וירה קודשה, הוא שולח את מנקו קפק, בנו של אל השמש, ממה אוקיו, ביתה של אלת הירח, הוא נתן להם שרביט של זהב, לנעוץ אותו במקום שיהיה גבולם. וכשהם הגיעו לעמק קוסקו, זה המקום.
כן.
הגיעו לעמק קוסקו, התיישבו שם לעמק קוסקו, ועד השלב של קוראו שלב התארגנות. מניחים שזה היה כ-50 שנה, אולי קצת יותר. ואז יש לנו שלב הגיבוש. הם מתגבשים, הם עושים את סדרי השלטון. היום אגב אנחנו יודעים, אם פעם דובר על פירמידה, שבראשה עומד האינקה, ואחריו עומדים ארבעת ראשי המחוזות, שנקראו סויו. עד היום, השם של פרו בפי תושביה הוא לא פרו. פרו זה שם שנתנו המערבים שהם הגיעו למחוז בשם בירו. אבל השם הוא טאוואטין סויו, ארץ ארבע כנפות העולם. כן? יש לנו למשל צ'ינצ'ה שלו שזה הצפון, קויה סויו שזה הדרום, נגיד, אנדין סויו, זה המזרח, לכן אנדין, אוקיי?
אוקיי.
אז, אבל היום אני לא רוצה לסובך, אני רוצה לתת רמז למאזינים, אולי נעשה פעם הרצאה לחוד, שכנראה היה מדובר על שני שליטים, שבה היה שליט גבוה ושליט נמוך. יש לזה הרבה ויכוחים. כנראה זה לא מבנה פירמידלי כמו שאנחנו היינו אוהבים להציג את זה, אלא יותר מסובך. אבל כרגע בוא נדבר על מבנה פירמידלי.
אבל היררכי?
היררכי מאוד, אבל אנחנו היום מדברים כאילו לא על דגם מעגלי של מנהיג במרכז, אלא יותר דגם אליפטי של שני מנהיגים.
אוקיי.
אבל בואו נסגור את זה בסוגריים, לא נבלבל, נדבר על אינקה ואשתו, נדבר על ארבעת ראשי המחוזות, נדבר על הכהנים, נדבר על בתולות השמש, ואחר כך על בעלי המלאכה, חרשי הכסף, חרשי הזהב, ואחר כך אנשים שיכולים לשלם מיסים. התפקיד של אנשים על לשלם מיסים. למען הסר ספק, האינקה לא היו איזו דמוקרטיה, הם היו אצולה תיאוקרטית. לא שאלו אדם אם הוא רוצה לבוא לעבוד אצל האינקה, אף אחד לא שאל. כל אדם היה משלם מהיבול שלו שליש לעצמו, שליש לשמש ושליש לאינקה. זה שני...
לשמש לא... זה איזושהי...
לאמירות, לפולחנים, למקדשים. כלומר, זה לא משולי. מההתחלה הם משלמים. אתה חושב שאתה משלם 66% על המשכורת מההתחלה. אני מניח שהמשכורת שלך... כן, מההתחלה. אני מניח, נגיד, שאם המשכורת שלך בחברה הגיאוגרפית, אני מניח 50,000 שקל לחודש, נגיד לצורך העניין, אז אתה משלם, תחשוב, 33,000 שקל הולך לך למיסים. זה מה שהיה. צד שני, כאן החשב, כאשר לקחו אותך למס עובד, למיטלה, בעונה הגשומה להיות למס עובד, מישהו דאג גם לך וגם למשפחה שלך. אין דבר כזה שהם יהיו רעבים. יותר מזה, אם אדם היה גונב בממלכת האינקה, הוא היה מוצא להורג. אם אדם היה גונב בגלל שהוא רעב, השליט היה נענש. כלומר, כל שליט היה חייב לדאוב לכל אדם, לאוכל, קורת גג, כלומר כמו חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי, ובן או בת זוג. זה החובת השליט. לאינקה הייתה תפיסה מאוד מאוד מוזרה של השלטון. הם חשבו שתפקיד השליט זה לדאוג לאזרח. ואתה השליט דואג לאזרח.
מוזר, נשמע
מוזר.
איך זה יכול להיות?
זה שלב עכשיו. אתה מבין? היה שלב של ארגון, וכשם אתה מבין מדוע יש את הגבוהים הקולקטיביים לאינקה, כשאתה מגיע לקוסקו, אולי היה קוצ'ו, ואתה מגיע אתה רואה פתאום הפגנה של מורים, אז הם לוקחים את הדגל עם הפסים הצבעונים, שקצת מזכיר את הדגל של הקהילה הגאה.
כן, הדגל של האינקה, כן.
דגל האינקה. סימל, היום דגל האינקה. עכשיו אתה מבין גם הייתה מחתרת בשנות ה-90 ו-2000, שנקרא טופק אמרו. טופק אמרו זה השם של המלך האינקאי של המועד.
כן.
כלומר, זו הייתה מחתרת שקרה להחזיר את ימי האינקה.
להחזיר את המנדט האינקאי.
נכון. אז עכשיו אומרת לי, תחשוב, מה שמדהים, הייתה לי מדריכה מקומית נפלאה. אם אני קראתי על אם אני דיברתי על האינקה מתוך הספרים, היא שמעה מהסבתא.
כן, זה מעניין.
אם אני קראתי מחקרים על המצב החברתי, היא השתתפה כלוחמת במחתרת של טופק אמרו. עכשיו, היא מדברת על אנחנו, להחזיר לאינדיאנים, שמה רוזה אלגריה. שם ספרדי, שם משפחה ספרדית, דתה קתולית, שפה אירופאית, אבל היא רואה את עצמה כאינקה. זה לא תמיד היה ככה. לפני 100 שנה, אנשים התביישו בזה. הם היו רואים כל אחד מנסה לראות כמה שהוא ספרדי. הספרדים זה אשכנזים שלהם. ב-70 השנה האחרונות, התפתחות של לאומית, יותר ויותר אנשים מכריזים טנגו סנגרה דה לוס אינקאס. עד בכך שלימה, שמעבדים מקוסקו, היא לא אירינקאית, לימה היא ספרדית פאר אקסלנס.
כן.
ובלימה תמיד הייתי מריח בכיכר, פלאזה דה ארמוס, יש את פסל של הכובש פיזאו. הפסל הורד. על ידי לאומנים פרואנים, אנחנו אינקה. למרות שחלק גדול מהזהות שלהם זה ספרדית. ספרדיה עדיין המדרה פטריה. הרגשות מובילים, וכמעט כולם הסטיזו, צריך לבחור, כן? פעם היה שאלון למשפחות מעורבות כמוני. מה אתה יותר אשכנזי או ספרדי או מזרחי, כן?
כן.
אני חושב כמעט כל מי שנשאר היום בפרו יגיד לך אני אינקאי, גם אם מסטיז. זה דבר, זה השלב שקורה, שלב הגיבוש. הם משכללים את הכתב הקשרים שנקרא כיפו. זה כתב שבו מספר הקשרים על חוטים ומקומם על החבל הוא אינדיקציה מספרית.
מה הכוונה בכתב קשרים?
בוא נגיד, לא היה להם, מה זה כתב? כתב זה אמצעי להעביר מסרים. תוך התגברות הזמן במרחב,
כן.
כן? עכשיו, איך אתה מנהל ממלכה שהשטח שלה הוא יותר מ-10 מיליון קילומטר, אומרים כי אז כמעט 10 מיליון קילומטר רבוע, אני קצת מגזים. אבל עצום, שטח שהגיע בשלב מסוים מאקוודור ועד דרום צ'ילה,
כן.
זה ענק. איך אתה מנהל דבר כזה כשאתה צריך אינפורמציה מספרית? אז יש קו כזה מקל, ועל המקל יש חוטים, ועל החוטים יש קשרים. והקשרים זה אינדיקציה מספרית. אחד הדברים שהם שכללו בתקופה זה הנושא של הדרכים. יש דרכים. קודם כל, הפירון נראית כמו הדרה של דג.
כן.
עצם עם דרכים מערבה לכיוון הים, מזרחה כלומר דרכים, רצים, צ'סקי, שמעבירים ידיעות,
כן.
מתחלפים. זה קורה בשלב ההתגבשות. השלב הבא הוא שלב אימפריאלי. הוא מתחיל לדעתי בסוף המאה ה-14, ואולי המלך הידוע ביותר שמתקשר לזה, הוא המלך פצ'קוטק. הוא התפרסם בעיקר בגלל שבזמנו הייתה רעידת אדמה, והוא בנה מחדש את קוסקו כך שתעמוד נגד רעידת אדמה. והוא הכניס את הבנייה בצורת טרפזים, שגרמה לכך, שלמרות שמאז הכיבוש הספרדי היו 5 רעידות אדמה בקוסקו, בכל אחת מהם המבנה הספרדי נהרס והמבנה אינקאי נשאר. הבנייה, okay. זה בנייה מאוד בסודר הגדים, ידע רב מאוד באסטרונומיה. למשל, במקדש השמש של האינקה בקוסקו, אבל גם במאצ'ו פיצ'ו, שני חלונות. מחלון אחד ביום הארוך ביותר בשנה נכנסת קרן אור בדיוק ביום הזה.
שאצלם זה הפוך מאיתן, בעצם אחד ב...
נכון, אבל בסדר, בצד השני ביום הקצר ביותר בשנה.
כן. Okay.
ביום הקצר ביותר בשנה באים המוני אדם, כי זו התקופה היבשה. ביום הארוך ביותר בשנה הייתי פעם, אבל לא רואה עננים. אתה מבין, זה דברים, הנושא הזה של עיבוד ההתגבשות, הנושא של ההתגבשות המיתולוגיה אל השמש במרכז, הקוסמולוגיה מתגבשת, ופצ'קוטק מתחיל את שלב אימפריאלי. האינקה מתחיל להתפשט. קודם כל הם בונים קשרים. מה קורה? מה היתרון של גשר? שאתה יכול לעבור לצד השני?
מעבר.
מה החיסרון של גשר? שהצד השני יכול לעבור אליך. מתחילים מאבקים. היה פעם מקרה שאחד השבטים פלש עבר, פלש את קוסקו, אנס את בתולות השמש ושרף את המקדשים. האינקה הפכו את כל הלוחמים האלה לתופים. הפכו אותם לתופים, מהראש והם עשו תופים. מנקמה איומה. בסך הכל הם לא היו צריכים להיות אלימים. האינקה היו מגיעים, מגיעים לשבט, לעם שבט, אמרו לו, בוא נעשה עסקה. או שאתה נלחם איתנו, או שאתה מצטרף אלינו. אם אתה מצטרף, אין בעיה, החיילים שלך היו, בדרך כלל הגדוד, אחד הנאמנים, הופך להיות מגד של הגדוד הזה.
כן.
לא תמיד זה הטוב, כשניסו לכבוד את שימו גדוד שלם ברח לג'ונגלים. המגד היה בן של האינקה, והאינקה צבא להוציא אותו להורג.
וואו, כן.
כן? הממלכה יותר חשובה למשפחה.
כן.
אחר כך, אם אתה מצטרף, בבקשה בו, עכשיו תיקח את האלוהות שלך, את הפסל תשים אצלנו, שנשגיח על האלוהים שלך, אלה שלנו יהיה צפר המקדש.
כן.
דבר נוסף, הילד שלך בא לקוסקו, לא לבית סוהר, מה פתאום? להתחנך, לקבל חינוך חינקאי.
חינוך.
כמו שהמצרים היו עושים. כן. הוא יבוא, הדבר מה אתה עושה בבית סוהר, להפך, תיקח אותו, תלמד אותו להיות חינקאי. הוא יבוא, למה שטיפת מוח, סוציאליזציה, חינוך.
מזכיר לי את ספרטה קצת גם.
ספרטה לא
נכון. במידה מסוים.
כן, אבל ספרטה לא ככה היו אימפריאלים חוץ מאשר בעקבות מלחמת הפלופונז.
לא, החינוך, הכוונה
לא לקחת. לא, לקחת של המתחרה, של היריב. כלומר, אם אני עושה איתך ברית, ואתה רוצה לוודא שאני מתנהג יפה, אתה לוקח את הילד שלי כבן ערובה, כמו שהמצרים היו עושים מהחינוך.
כן.
אבל יש לך אפשרות לשים אותו בבית סוהר. יש לך אפשרות לשים אותו בארמון, ללמד את השפה, ללמד את התרבות, למה לך תקבל אותו כסוכן תרבות, למה לך אותו כשבוי.
כן.
ובכלל אגב, כשאתה לוקח שבויים, אני לא בטוח ששיטה אכזרית היא טובה בשיטה טובה. תראה, למשל, הרוסים, היפנים היו ידועים באכזריות לשבויים במלחמת העולם השנייה.
כן.
אבל במלחמת רוסיה יפן התנהגו מאוד יפה לשבויים. השבויים הרוסים לא רצו לחזור לרוסיה, רצו שהם ביפן. תבין איזה הזדמנות לטפל יפה בשבועים, נבדיר את התרבות.
אז למה זה השתנה, קודם היה מלחמת, זה היה
1905.
כן, רוסיה יפה.
כל הסיבות, הם הרגישו אחרת, אבל הם ראו, המטרה הייתה לסלק את האדם הלבן, יש כל זה.
אולי הסיטואציה גם הייתה שונה, סיטואציה יותר אלימה.
לחשוב כרגע בעצם מה אתה מרוויח, אתה לוקח שבועים.
כן.
אולי במקום לענות אותם לזה, קח אותם, תן להם חינוך. אתה יכול הרגע לקבל אותם, אתה... תקבל את למטל את התרבות שלך.
כן.
אולי הם ישבו בכסמך. תדעתי שיפתחו תסמון את סטוקול.
כן.
עכשיו בואו נחזור ל... את איך הדוגמה, ידוע היה את התוכנית על השבועים הישראלים. וידעו שהמצרים ניסו בערך כמאה איש להפוך אותם לסוכנים שלהם. שאינטל לא עושה את העינויים, ולא הייתה מצואר, להפך, היית שם במקום טור ונותן הרצאות ומסביר, אולי היה לך יותר קל.
נכון.
אבל זה כבר שאלה שצריך עליי שבק מכלל, לא אני. אני רק עוזר לאינקה, זו התקופה של ההתגבשות, השלב המרד, השלב של האימפריה, ואז האימפריה הולכת וגדלה, הולכת ומתפתחת, והם מתחילים לעלות למה שנקרא אחר כך אלטו פרו, ואנחנו מכירים את זה בתור בוליביה. בבוליביה בחלקה כבר יש שבטים אחרים, האימרה, כבר לא קצ'ואה, אבל גם הם מסתבכים להיות חלק מהאינקה, שתבין, אינקה זה דבר מארגן. למשל, היה לפני האינקה אימפריה בשם וואלי. לפני כן היו הישגים גדולים של תרבות בשם נסקה, שההישגים האסטרונומיים והגיאומטריים היו גדולים הרבה יותר. תרבות פרקס, ההישגים של ההריגה היו גדולים הרבה יותר. תרבות המוצ'יקס עם הפירמידות, עם הפסלים הפורנוגרפיים, כן? היו גדולים יותר. והם כאן מארגנים אותם, כובשים אותם, למשל את
שינוי. מכילים אותם, כלומר. מכילים אותם.
את שינוי העיר צ'אנצ'אן, לא רצה להיכנע, היטו את הנהר והציפו את העיר, כן? אם אתה רוצה להיות ילד טוב, בבקשה, אתה רוצה להיות ילד רע מלחמה.
כן.
והם מגיעים לאלטו לפז בגלל הכסף.
לאן הם מגיעים?
אלטו פרו, סליחה, לבוליביה, בגלל הכסף.
אלטו זה גבוה.
גבוה. פרו העליונה בשביל הכסף. הם מגיעים לאקוודור בגלל האבנים הטובות, בגלל הפנינים, בגלל הפנינים ש... וככה הם מגבשים אימפריה מאוד גדולה, שמגיעה לצפון אקוודור, לצפון, עד לנהר ביו ביו בצ'ילה. שם הם מתנגשים בשבטי המפוצ'ה, שהם קנו אותם בשפתם ארוק, הספראים.
כן.
השם הזה כל כך השתרש עד שכינוי הגנאי הפך לכינוי של ארוקס בפני עצמם. הם קוראים לעצמם, אגב, ארוקה בצ'ילה, זה גם כינוי גנאי וגם כינוי שבח. כמו ברברי במרוקו.
כן.
מה הכוונה? אם גבר בא הביתה, דופק על השולחן, אומר, אוכל, שאתה אומר לו, תפסיק את נגמר ארוקן. אבל אם הבן שלך למשחק כדורסל, תראה את השרים שלו, תגידו על הארוקן שלי, אתה מבין? כן? בכל אופן, הם מקנים אימפריה גדולה, וכנראה שהאימפריה הייתה גדולה מדי. המלך האחרון, יאנה קאפאק, עושה צעד שעל פניו נראה כטעות, בהמשך התברר כשגיאה פטלית. הוא מחלק את האימפריה לשני בניו. בן אחד, בחלק מהספרים כתוב חוקי, אני לא יודע מה זה חוקי, הבן הוא אסקר, שהוא נשאר בקוסקו, וכנראה הבן היותר מוצלח, אטאוולפה, בנה של הפילגש, הולך לקיטו.
כן.
וכמו שקורה, הדואליות הזאת מובילה לתחרות. התחרות מובילה למלחמת אחים. וכאשר פרו, 3 שנים אחרי המלחמה, כשפרו שסועה וקרועה, והמלך הווסקרם, ווסקרם כאן נרצח על ידי הטאוולפה, אז מגיעים הספרדים. כותבי הרשומות של האינקה, לימים כשפחוץ, תמיד אומרים מה היה קורה אילו.
כן.
מה היה קורה אילו הספרדים היו מגיעים בזמן פצ'פוטק? בוא נאמר שהוא היה מארגן והיה מקבל אותם מצבא, וכשהם מנסים לכבוש היה מחסל אותם, למרות הרובים ולמרות הכל.
כן.
היה בא עוד עניין. הייתה בא עוד עניין.
כן. בסוף
המערב היה מחסל את הדבר, זה לא היה. הם הביאו אותם גם רובים, גם חיידקים, גם פלדה, הם ינצחו. בכלל לא.
נכון.
אבל מה שחשוב שזה קרה אחרי, עכשיו, ואז אני מגיע לשלב הקשה ביותר, או שלב הכיבוש. פיזארו.
אנחנו מדברים על המאה ה-16.
אנחנו מדברים עכשיו על 1532.
אוקיי.
לפני כן, פיזארו, כבר היה 30 שנה בדרום אמריקה. הוא היה שותף להתיישבות בקולומביה, הוא הכיר את וסקו דה בלבוע שמצא את הדרך לאוקיינוס השקט. ופיזארו כבר היה מבוגר. הוא היה כמו חלק גדול מהקונקיסטדורים, ממחוז אקסטרמדורה שבספרד.
כן.
שאגב, כל כובש שבא לספרד, לאלמנטים החלשים נתן את אקסטרמדורה. כי זה המחוז הכי דפוק. שלא יודעים שאם היית צריך להשקיע, היית משקיע בקטלוניה, לא היית משקיע באקסטרמדורה. היית משקיע בוולנסיה, לא היית משקיע באקסטרמדורה, נכון? בגליסיה, לא באקסטרמדורה.
זה קצת אירוני, נסו כל כך רחוק והשקיעו, אבל את המדינה שלהם, חלק מהמקומות לא...
הם נסו בשביל להשקיע, נסו בשביל להעביר את אשדוד, הם לא נסו בשביל להשקיע.
כן, אבל נסו כל כך רחוק, בוודאי.
כן, יש להם מעניין, נסו זר.
כן, אבל דווקא בגלל.
דווקא בגלל. עכשיו, אנשים האלה רעבים במיוחד. עכשיו, יש עוד דבר שצריך להזכיר, אולי בקטע הזה. כאשר יצא קולומבוס, המלכה איזבל נתנה לו את התכשיטים שלה. וככה היא קבעה תקדים שאדם קונקיסטדור נוסע על חשבונו. זה לא יקרה במקרה של מגלן, שאנחנו נקדיש לו לשיחה נפרדת.
כן.
זה לא יקרה במקרה של מגלן, אבל מה הבעיה עם זה? שכל אחד רוצה מהר מאוד להחזיר לעצמו את הכסף.
כן.
אבל בואו נגיע, מגיעים הספרדים. הספרדים כבר, מה קורה? כבר בזמן כיבוש קולומביה, הם מתחילים לשמוע שמועות המקומיים, כולל שהתחתנו עם הספרדים וכדומה, נורא נורא מתפעלים מההתלהבות שלהם מהמתכת הצהובה הזאת.
כן.
רואה, זה צחוק, בדרום יש ממלכות עם הרבה זהב. כלומר, הם ידעו.
כן.
ואז פיזארו, נפגש עם בן דוד שני שלו, שזה היה הרנן קורטז, כובש את מקסיקו.
Okay.
והוא הנחה אותו בהרבה דברים חשובים. א', לבדוק אם לא הייתה מלחמת אזרחים. ב', לבדוק מה היחס לדעת שכמו שהאצטקים היו כובשים סנויים, מן הסתם גם פה יש אימפריה שהם כובשים. ולכן מי שכבש את מקסיקו, זה לא 500 חיילים ספרדים, זה עוד אלפי מקומים, ילידים, שלא היה מספיק חכמים להבין שאחר כך יחסלו אותם.
כן.
ומגיע פיזאו, קודם כל, כבר ב-1526, המלך מנקו קפק מת ממאכלת הבאבואות שהגיעה עם הספרדים. אל תשכח שהאירופאים במשך שנים נחשפו למחלות,
כן, בהחלט.
התחסנו, התחזקו. אמנם החיידקים עם האבולוציה דווקא נחלשו, כי בחיידק עדיף להיות חלש ולא חזק. חיידק מוצלח זה חיידק חלש.
כן.
כי הוא נשאר יותר זמן ומפיץ עצמו יותר.
כן.
חיידק חזק הורג אותך. אבל הם מגיעים כבר מחוסנים, גם השחורים, מחלות מוחצבת, כמו הבאבואות שחורות, הבאבואות רוח. לא היה בעיה, שפעת.
כן, אפילו שפעת.
ואז מגיעים הספרדים, והם כבר מתים, אין כאן אמת, וכמו שאמרתי, הוא חילק את הממלכה, פיזאו נוסע והוא רואה בדרך, הוא שובה סירה. סירה של ילידי אינקה, בני תרבות האינקה, ששתים לכיוון מקסיקו. היה קשר בינם לבין האצטקים. מה הוא עושה? הוא שובה אותם, בעזרת מתורגמן מקבל מידע עליו, גומר לקחת את המידע וזרוק אותם לים. זורק אותם לים, ומגיע למקום בשם פיוריה, על החוף, במחוז שנקרא בירו. לימים, זה יקרה פירו.
המדינה פירו.
כן, מה הוא עושה? מה הספרדים עושים? כשהספרדים מגיעים, קודם כל מקימים עיר. בניגוד למה שקורה בה, אצלנו בעולם הישן, שהעיר צומחת מתוך השטח, ולשרת השטח, בעולם החדש העיר קודם, העיר מוצנחת אל השטח כדי לשלוט בשטח. העיר היא מכשיר שלטוני, אל תשכח, שלפני הקונקיסטה של אמריקה, הייתה בספרד חזרה גנרלית, זה הרי קונקיסטה של ספרד.
כן.
ובזמן הרי קונקיסטה, הספרדים מתקדמים ומקימים יישובים, ומה שעושה קולומבוס מגיע, מקים את סנטו דומינגו. דבר ראשון, אירלנד, קורטז, אחר כך את הקפולקו, ולפני כן הוא הקים עוד נמלים,
לאורך החוף. כן, כן, כן. הים של...
גם הים הקריבי, כן, עכשיו. הוא קודם כל מקים. עכשיו, ואז מה קורה? הוא מקים את פיוריה, ואז הוא מתחיל להתקדם לכיוון הרים. כבר המלך אטאוולפה שומע שהגיעו זרים, הוא שולח שליחים אליהם. הוא מדווחים לו שראה אנשים שבאו על איילים ענקים. הם באו ממגדלים צפים בים, יש להם מקלות יורקי אש.
מעניין.
והם מתקדמים, ולכן הדבר המוזר, מה שקורה, כנראה היתרון של הספרדים, לא היה רק, כמו בספר המיתו של רייצ'מונד, לא היה רק רובים חיידקים לפלדה. היתרון שלהם גם היה המיתוס המקומי. כשם שהאצטקים, וגם המאיה, וגם תרבויות אחרות באמריקה התיכונה, במזו אמריקה,
כן.
היו שבויים בידי המיתו של האל הלבן קצלקואטל, בני האינקה חיכו לאל ויראקוצ'ה, אל גדול, גבוה, לבן, מזוקן, שהגיע מהים, לימד אותם חקלאות, חזר עליה והבטיח לשוב. נפתח סוגריים ענקים ונשאל למה לבן.
נכון.
הפנטזיונרים בינינו יגידו שאולי זה ויקינגים, שהם הגיעו לצפון אמריקה, אולי הגיעו לדרום אמריקה. הפילולוג האמריקאי, הרצל קורש גורדון, יגיד לך שהם הפיניקים. אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שזה המיתוס?
כן.
אגב, עד היום, כאשר גרינגו, כלומר לבן מסוכן, אומרו לה מקומים או לאווירה קודשה. ואז אותו אווירה קודשה מספרים, הם, תבין שהם רואים בו שלוחיו של אווירה קודשה. ואז הספרדים מתקדמים לכיוון כחמאקה, ואף אחד לא עושה להם כלום. נכון שזה 140 רובים, עד שעשות חסימה, אפשר לזרוק להתחבא למעלה ולראות עליהם חיצים, תראה, נשק הזמן. מה עזר עם הגלן הנשק שלו בקרב בפיליפינים? הגיעו לאזור קרוב וחסנו, תקעו אותם.
כן.
נשק שבא מה זה רובים, שבאים עם חצים טובים, אתה יכול להיות.
הם גם הכירו את השטח טוב מהספרדים.
לא עשו שום דבר.
כן.
ואז הקפיץ, והאור מתרכז בארמון שלו, בארמון, הוא מתיישב בארמון בכך המלכה, ובמקום שיגיד לו, אתה וואל פה, בוא אליי כמו כלב, על הארץ, אני המלך, הוא בא עם 30 איש לא חמושים, לפגוש את פיזארו בארמון שלו. ואז פיזארו נותן לו את התנ"ך, הוא אומר לו, זה מעיקר עושה 50. והוא לא מבין, הוא זורק את התנ"ך על הרצפה.
כן.
ואז פיזארו נותן לו מכה על הכתף, וצועק את קריאת הקרב של ההידלגו בספרד, סנטיאגו. מיד יורד תותח, הם קודם כל בחוץ מבריח את ההמונים, הם הורגים את בני הלוויה, ותופסים את אטוואלפה בשבי. שואלים את אטוואלפה, שואל אותם מה אתם רוצים מהם. אומרים לו זהב, הוא אומר, צחוק על הזהב, אין בעיה. אומרים לו, אתה רוצה שחרור? כל החדר הזה מלא זהב, שני חדרים מלאי כסף. הוא מתחיל לשלוח את החבר'ה לכל פירום. במשך שנה וחצי האינקה אוספים את הזהב. בינתיים הספרדים דיברו, לימדו אותו ספרדית, לימדו אותו שחק שח. רואה איתם. כאשר השלימו את המלאכה, הוא אומר להם, תשחררו אותי. ואז הם עושים דבר, כלומר, פיזארו רוצה לשחרר, הכומר אומר לו, הוא כופר, ואז הם עושים דבר נורא. דבר יותר גרוע מרצח, הם עושים רצח משפטי. כלומר, הם שופטים, כמו איזבל, שעשתה לאחר.
כן.
הם עושים רצח משפטי, כלומר, הם שופטים אותו, אז יש לו התחתן עם אחותו. אז יזכחם. אז יש הוא הרג את אחיו.
דברים שהם תורם הספרדים.
גם לא הסכמת לפי החוקים של הספרדים, אנחנו לא החוקים שלו.
כן.
ואז הם מחליטים לעלות אותו על המוקד, וברגע האחרון הם מסכים להתנצר, אז הם רק חונקים אותו. הם לא שורפים אותו, הם חונקים אותו.
כן.
וזה האירוע המוטרגי. אגב, רצו להרוג את פיזארו בספרד, כי זה להרוג מלך. בסוף עם קצת כסף.
שהוא חזר לספרד?
כן. אמרו עוד לפני שהוא חזר.
כן.
בסוף איכשהו זה נפטר. אגב, הנקמה המתוקה היא שפיזארו לא נשאר הרבה זמן על כיסאו, משום שמהר מאוד החליפו הספרדים את אנשי החרב באנשי העט. מהר מאוד, כמעט אף אחד מהם לא נשאר. מכל מקום אף אחד גם לא קיבל, אף אחד גם לא התאשר, אף אחד גם לא קיבל את ההבטחות שהבטיחו לו. מכל מקום, אחד הדברים תמיד שיגידו לי הספרדים, שאני אומר להם מה עשיתם לאינדיאנים, אומרת למדריכה במדריד, כן, אבל הספרדים התחתנו עם האינדיאנים, האמריקאים חיסלו את כולם. באמת רובם הספרדים באו רווקים.
כן.
9 חודשים אחרי שנחת הספרדי הראשון בפרו, נולד המסטיזו הראשון.
בן התערובת.
כן, בן התערובת, הקימו. אגב, לעולם לבני התערובת היחס מקום פחות טוב מאשר הלבנים.
כן.
ואז הספרדים מתחילים לכונן משטר, יש עיתון, בהתחלה זה פיזארו, אחר כך מגיע פרנסיסקו דה טולדו משנה למלך, ומקימים את האנקומיינדות. כל מתיישב מקבל יחידת אנשים, לא יחידת שטח, והוא אמור לנצל אותם כמה שיותר. לכל שמתים, יש לו שיטה, אין סוך, הם בורחים. חלקם בורחים ליערות, חלקם בורחים פנימה, מתאבדים. נשים מפילות את הבלדות שלהם.
וואו.
במשך 50 שנה אחרי הכיבוש, 90% מהאינדיאנים מתו. האלה ולא ויכוח, מורי ורבי, צבי מדים, קורא לזה הג'נוסייד הגדול בהיסטוריה.
כן.
אני לא מקבל, אני גם היה לי ויכוח עם ידידנו ברק, כי זה לא ג'נוסייד, זה לא היה מתוכנן. מה שעושה את הג'נוסייד הוא לא התוצאה, אלא הכוונה.
כן.
לא היה לזה, ולא היה... גם זה לא איזה פרי, זה שנאה או משהו גבוה בא בתור מחלות.
כן.
נכון שאף אחד לא הזמין אותם. אבל לא היה להם כוונה להשמיד את האינדיאן. בכל אופן, מה שקרה, 20 שנה בינתיים, כשמגיע פיזארו, הוא מתקדם משם לכיוון קוסקו. כחודשיים הליכה. הוא מגיע לקוסקו, מקבלים אותו בברכה. א', צאצאים של וירקות שם. ב' הוא הרג את הטוואלפה שקודם הרג את וואסקר.
כן.
לא רק זה, הוא ממליך את מנקו קפק כמלך. לקח לאינדיאנים, לאינקאים, למקומיים, שנתיים להבין, כמעט 3, שמדובר לא במלאכים אלא בשודדי זהב.
3 שנים.
ואז התחיל מרד.
תמימות מסוים.
כן, אגב, היה איזה שחור שם, שהאינדיאנים פשוט רחצו אותו עד מוות, הם לא הבינו למה הוא נוחה. אבל מה שקורה, מתחיל מרד. כל קוסקו נשרפת. היום אתה רואה את קוסקו עם בתי רעפים כאלה יפים, פעם זה הכל קש, נשרף. הספרדים נכנסו לכנסייה של ימים תקרא כנסיית הניצחון, הם כמעט מתו. הם באומץ לב התקבצו ביחד עם הרובים, פרצו החוצה ורצו במעלה ההר למבצר הגדול סקסור ימן, שהמבצר שמעל קוסקו בצורת פומה, שהמטלים קוראים לו סקסי אומן, ומשם רואים את קוסקו יפה מאוד. הם התבצרו ושם הם ניהלו קרב, ולמעשה הם הצליחו לחסל את האדמה. חלק גדול מהחיילים חזרו הביתה לעבודה, בחקלאות, הצליחו לחסל את ה... יש ספרד שלחה מתנה לקוסקו, דגם של מגדל, עם עורבים, או עם קונדורים שבאו לאכול את התגופות מרוב שהרבה. הקרב הזה נחשב. המלך המורד ממשיך משם למקום שנקרא אויאנטי טמבו. ובאויאנטי טמבו, שהמקדש עם קאי נהדר, עם טרסות מהיפות שיש בעולם, שם היה המקום היחידי שבו אינקה ניצחו בקרב, שהם גרמו איתו את המקום של הנחל, והספרדים שקעו בבוץ והפכו להיות מטרות לחיצי האינדיאנים. Mm-hmm. ניצחו בקרב, אבל הפסידו את המערכה.
כן, בסופו של דבר, בטח.
הפסידו את המערכה. ואז בורח שארית מאנשים בורחים לעיר העבודה, לפלקבן בבייך. וידוע שבמשך 20 שנה, או שנים, הם הטרידו את הספרדים, עד שהמשנה למלך, פרנסיסקו דה טולדו, שלח צבא, הגיעו לבלקבן בבייך לעיר העבודה, חיסלו, הרסו, שרפו אותה, והיא נעלמה.
ואין יותר
ממצאים. לא לגמרי. ב-1909 מגיע היסטוריון שחוקר את תקופת בוליבר בכלל, קראו לו בינגם. והאתרים, והיו חפירות בפרו, ולמשל את אחד האתרים, למשל בתרבות שצ'אפויאס הייתה מידועה, והמקדש הגדול שצ'אפויאס, קואלפ, כבר היה נחשף ב-1870. לא שלא היה, אולי מכירו את התרבות, הכירו את נסקה. והוא מדבר, הוא מתחיל לשמוע את הסיפור, הוא לא התכוון, הוא מתחיל לשמוע את הסיפור, והוא שומע על העיר העבודה. הוא חוזר לארצות הברית, ומשכנע את הנשק הג'וגרפי להרגיל משלחת. מארגנים משלחת למקום, ואז הוא מחפשים 5 ימים, ביום השישי איזה זקן מקומי מראה להם על ההר, וקורא להם לגבעה הזו, זו הגבעה המבוגרת, קוראים לה מצ'ו פיצ'ו, ולגבעה הצעירה הוא היה נפיצ'ו. ואז בינגם עולה לכיוון ההוא עם עוד אחד,
כן.
ורואה עיר ההורסה על עוקף בין גבעות, בארפילין, צמחייה מתוך הבתים, כסף של מקום, מצייר את זה, מצלם את זה, ומדווח לכל העולם, קבל עם ועולם, I found the lost city of the Inca. מצאתי את העיר העבודה.
1909.
1911,
כבר היה
1909. טעות שאנחנו יודעים היום, כשאנחנו מטיילים היום במצ'ו פיצ'ו, מעבר לגיופי של מישהו, אתה מופלא.
כן.
אנחנו לא משתכנעים שזה עיר עבודה. אומנם זה עיר שנבנתה במרד, נכון? אתה רואה בנייה למצוקים, נכון? אבל הבנייה מאוד מסודרת, מאוד מושקעת.
כן.
ארגון מסודר חלוקה לאזור חיילים ולאזור בעלי מלאכה ולאזור של עיקרים ולאזור של כיכרות לטקסים.
כן.
ואני מסכים איתך שאדם שנמחר על חייו זה כמו אלוהים, אבל 30% מקדשים מוזר בשביל עיר שתיבנה במרד.
כן.
דבר נוסף, העיר העבודה נשרפה. איפה בנה שבשביל סימני שרפה?
כן.
דבר נוסף, בנו אותה אחרי שהגיעו את הספרדים. למה לא רואים מלאפים?
אוקיי.
יש עוד שאלות...
יש ספק שזו העיר. אולי יש עוד עיר
שעוד לא גילו? רגע. כמעט בטוח שזה לא העיר. יותר מזה, אנחנו יודעים, למשל בכל מקום, יש מקום ש... יש שם, בכל מקום, בכל עיר, יש עמוד כזה, שומן לוח שנה שנקרא אינטי וואטני, כושר השמש. בכל מקום הספרדים הגיעו ושברו אותו, קראו איזה עבודת אלילים, במצ'ו פיצ'ו קיים. אין שריפה, כלומר הספרדים לא הגיעו למצ'ו פיצ'ו.
כן, הם לא הכירו.
אז למה הם לא הכירו? כי הם לא ידעו על מצ'ו פיצ'ו.
כן.
למה הם לא ידעו על מצ'ו פיצ'ו? הרי כל מה שהספרדים ידעו, גם הספרדים ידעו, ורוב הם משחררים. והתשובה שאנחנו יכולים להגיד, היחידה, זה שגם האינקה לא ידעו עליה. כלומר, מתישהו שני דורות קודם, מישהו רצה להשכיח את העיר הזאת. לכרוניקנים, לכותבי הרשומות של האינקה, יש שם רע. הם לא רק מספרים את הכל, רק מה שהם רוצים. אולי זה עיר שמרדה, אולי זה עיר שלא רצתה לשלם מיסים. למה היא נבנתה? לא יודע. אולי, אולי על ספר הג'ונגל. כלומר, כמו שאצלנו, כשאנחנו רואים ספר המדבר, אנחנו לא פחדנו מהמדבר אלא מיושביו. שפה איכטינגר אמר את הביטוי הציורי, מלחמת המזרע והישימון. זה לא שהישימון נלחם, אלא יושבי הישימון. אנחנו יודעים שהאינקה פחדו מיושבי הג'ונגל. אולי זה נגדם, אני לא יודע. ולשאלתך, לימים, מטיילים, מצאו בספיריטו פמפה את השרידים של מקמה בליחה. היא באמת נשרפה, יש סימני שרפה, יש שם סימנים של רעפים, וזו כנראה העיר שבינגרם חשב שהוא גילה.
מטיילים גילו.
מטיילים, חוקרים, לא ברור.
איפה היא נמצאת? קרוב למה שם
בינגרם? היא נמצאת לא כל כך. אם אתה ממשיך הלאה, לאורך הבלקנגוטה, הרי מה קורה, איך אתה הולך למצ'ו פיצ'ו? אתה נוסע ברוכבת לאורך הבלקנגוטה, ולפני שהבלקנגוטה נשפך לאורבמבה, יש מקום בשם ספיריטו פמפה, ושם העיר העבודה.
נשמע, ספיריטו, נשמתו.
ספיריטו פמפה, לא השם הוא כן, השם הוא השם.
נשמה שם.
כן, השם אולי הוא רוח הקודש או משהו, אבל מה שברור, אולי זו העיר העבודה. כאן אולי אנחנו נסיים בשאלה, תהי לי תכלס, כמה זמן הייתה תרבות האינקה? למה השאלה היא מורכבת? כי אם אנחנו קוראים, מתי התחילה רבי נדרה? אם היא התחילה כשמלכים נקראו בשם אינקה, אגב לפני כן אינקה בשפת הקצ'ואה זה כל דבר שמתחלק לארבעה. אם תרבות האינקה, אבל רגע, מה זה? ביות תפוחי אדמה לא היה קודם? הרי מה זה תרבות? זה רק זהות של מלך? תרבות זה לא טרסות?
כן, גם.
תרבות זה לא גידול של קינוע? תרבות זה לא ביות של הימה? תרבות זה לא הקרמיקה המיוחדת? כלומר, תרבות האינקה התחילה הרבה 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 לפני שמלכים נקראו בשם אינקה.
כן.
שאלה יותר מסובכת. מתי הסתיימה התרבות? על פניו נורא ברור, 1533, כיבוש קוסקו. אבל רגע, עד היום יותר ויותר אנשים אומרים שהם אינקה. כאשר אנשים זורים זרע באדמה, הם מתפנים לפאצ'ממה, לאם האדמה. הם מדברים ביניהם בקצ'ואה. כלומר, במובנים מסוימים, תרבות האינקה המחוסלת, במובנים מסוימים, משמשת עליהם. אם במציאות ואם כאיזשהו געגוע קולקטיבי.
מתי החל הנהירה, פתאום אחורה, פתאום הם מתחילים, האינדיאנים סאוקולד, מתחילים להגיד, רגע, אני בעצם אינקה, זה משהו שהתחיל
בעשור? 70 שנה, 50 שנה, בהשפעת לאומיות
של
כולנו, כן, כן, כן.
כלומר, הם מתחילים לחפש את השורשים, הם פתאום...
לפחות 50-60 שנה.
בת שממה וה...
לא, זה היה תמיד, בוא נגיד ככה, החיפוש לעבוד בבת שממה, למצוא את העתיד בבדיל, הדברים האלה היו קיימים תמיד. הידע של האינקה המשיך, הקרמיקה המשיכה. מה שהשתנה זה הזהות הלאומית שלה. שבהשפעה כנראה מערבית, הם התחילו לגלות השורשים אגב, זה בכל היבשת. אתה נוסע לארגנטינה,
כן.
לברילוצ'ה.
כן.
כשאני הגעתי לברילוצ'ה בשנת 80, רוב בתי המלון נקראו בשמות מערבים. אדלווייס וכדומה.
כן.
היום רוב בתי המלון נקראים בשמות של מפוצ'ה.
חוזרים אחורה למקורות.
חוזרים אחורה למקורות.
בבית שלהם, האינקה, התושבים של האינקה, היום, היום זה מעורב, אבל הם עדיין, הם קתולים בביתם או רק בצאתם?
קתולים, קתולים.
כלומר,
קתולים,
המורשת נשארה בשפה.
אבל גם בדת הקתולית עצמה יש המון המון. מה זה פולחן? מה זה העת של חג המולד? זה הפולחן הכדור בקנאה. כלומר, מה זה ה...
כן, הנצרות מבוססת על...
הנצרות מבוססת על... מה זה ינואר? שם הינוס וככה. בעצם הספרדים היו רגילים, מה הם עשו? הם אמרו, הם הבינו, תראה, בהתחלה מיסיונרים, בתקופת פאולוס החמישים, גם מאוד מאוד רצו לתעד, רק בתקופת פיליפ השני הם יותר פנאטים. אבל גם רואה, תשמע, אם אתה רואה אנשים, יש להם את חג השמש, את האינטריימי, ביום הקצר ביותר בשנה. ויש אפשרות לעשות את זה. או להגיד, אתה יודע מה, תעשו את זה ב-24 ביוני, לא ב-21 ביוני, שזה יום של יוחנן המטביל.
אוקיי.
תבין, למשל, יש לך יום מסוים שאנחנו, באמצע יולי, הם היו רואים שהאינקה מגיעים למקום בשם טרס קרוסס, למקום בירידה מהערים לג'ונגלים, ושם בזריחה, בארפילים, ככה של הבוקר, נתבאה שהשמש מרצדת.
כן.
קודם להגיד, אומרים, אוקיי, זה יהיה ב-16 ביולי, וזה יהיה לכבוד הבתולמי קרמן.
כן. בעצם...
וככה במידה מסוימת, התרבות של האינקה, שהיא ממזגת ומחברת את רוב הישגיות התרבות בדרום אמריקה, ממשיכה עד היום, ויותר מכל תרבות אחרת, היא מסמלת את הזהות של האינדיאנים.
כן. מדהים. יפה. מאוד מאוד מעניין. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות סוג של אסוציאטיבי. כשאני אומר טיול, אתה יודע, אתה כל כך הרבה שנים מטייל וחי מטיולים כבר 4 עשורים, אם לא יותר. אני אומר טיול, באינטואיציה, מה זה טיול בעיניך? בקצרה. בבקשה.
תראה, אני מאוד ורסטילי בעניין הזה. אני מאוד נהנה מהרבה סוגים של טיולים. אני מאוד 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 נהנה מטרק עם אוהלים בקורדילרה בלנקה או בערי פמיר. אני מאוד מאוד נהנה בלוג'י בקניה ולחפש חיות. אני מאוד 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 נהנה מטיול אופניים, מטיול ברגל, מטיול סוסים, קצת פחות יותר כואב לי אגב. אני מאוד נהנה בטיול שהוא culture minded. אני מאוד נהנה מטיול באונייה שהולכים לחפש קולניים. אני מאוד נהנה משבוע מוזיאונים בסנט פטרסבורג.
מהכל.
אני כמעט מהכל.
אבל מה זה טיול באינטואיציה?
בעיניי
זה
קודם כל חוויה עמוקה. החוויה הראשונה היא לא התפרקות למשל. כשאני רוצה לצאת לטיול הראשון זה היה לראות עולם, להתפרק. לשבור את המוסכמות, סוג של מרד, כמו של ההיפים. זה הפעם, והטיול שלי בארצות הברית, יאללה, לראות מה זה, כן, להתחרע, לישון באוהל, לעשות כל הדברים שבועים. בדרום אמריקה, יאללה, בחורות, עניינים, כן, גם אולי גם לטעום כל מיני דברים, לעשות כל מיני דברים.
כן.
היום טיול בשבילי זה קודם כל חוויה שנועדה לראות נופים, נועדה לראות תרבות, נועדה לראות עולם. לראות עולם וללמוד עולם.
המקום שעכשיו יש לך, אין לך הגבלת זמן וכסף, אבל רק מקום אחד. איפה היית נוסע?
שהייתי או לא הייתי?
זו שאלה הבאה.
המקום הבא שאני רוצה לנסוע.
לא, בלי כן. המקום שהכי היית רוצה לנסוע.
עכשיו פפואה ניו גיני.
פפואה ניו גיני?
כן.
והיית שם?
כן, קצת. והייתי בצד המערבי בעיקר בריאנג'יה, ועכשיו אני רוצה לטייל שם. זה המקום שאני הכי רוצה, המקום הבא. המקום השני ספר נתן שוב לעשות השלמות במערב אפריקה, שבערב אפריקה זה אחד האזורים שהכי מלהיבים אותי. הייתי כבר במלי, ובטוגו, ובנין, ובגאנה, ובבורקינה פאסו, בסנגל, אני רוצה לטייל במערב אפריקה.
מקום שלא היית בו, החלום שלך, יש מקום שלא היית בהם בכדור הארץ?
מלא.
לא, שלא היית, שלא היית בכלל.
ככל שאני מטייל יותר, א', ההבנה שלי בפפואה היא אפסית. אני... חולים לחזור לאוסטרליה, ממש חולים לחזור לאוסטרליה. תראה, הטיולים זה כמו, תחשוב שיש דף לבן, ואתה מסרטט עיגול כחול. בתוך העיגול זה כל מה שראית. בחוץ לעיגול זה מה שלא ראית. ככל שהעיגול גדל, ראית יותר. אבל אתה נתקע ביותר דברים שלא ראית. כלומר, אתה מרוויח רדיוס ומפסיד היקף.
כן. אבל אתה מרוויח לא רק כיף, אתה מרוויח הרבה כיף.
כן, נכון.
זה מה שחשוב.
כן. אז כך שאני עוד מלא...
אני תמיד רואה את מה ש...
אני גם חושב את הסתכל, מה זה לא ראית? עכשיו אני הייתי באומבריה. עשיתי טיול ברגל בעקבות פרנציסקוס הקדוש. כן. כך פעמים הייתי באיטליה קודם, אגב זה אחד המקומות שנחיים בעולם, כן?
הכי כיפים בעולם.
אז טורקיה זה אחד המקומות שאני הכי אוהב על האדמות, כן? הרבה, אהבות שלי גדולות, אני די בוגדני בעיה,
אתה עכשיו אחרי טיול, חזרת מטיול גדול לחזרה, אתה בחור צעיר, כן, בשנות ה-20, ואתה לא עוסק בתיירות. מה כן היית עוסק? איזה תחום היית עוסק שהוא לא תיירות? אני יודע, זו שאלה מאוד קשה, כי אתה... זה העולם שלך.
לא, הייתה לי התלבטות. ההתלבטות השנייה זה האוניברסיטה. תראה, אני...
כלומר, אקדמיה.
כן, למרות שאני חונכתי לחקלאות, אני לא הייתי חקלאי גדול. אני גם, אבא שלי בערוב ים העבודה שגם הוא היה חקלאי גדול. וסבא שלי, שעזב את כפר בילו בשנת 53, עד מותו ב-74, היה כותב מקצוע חקלאי. אני לא חושב שחסתי עם חקלאים גדולים, חוץ מאחותי תמי. אבל, אז אני חושב שאם לא הייתי מטייל, הייתי מנסה את הווה, הייתי הולכת מרצה באוניברסיטה. הייתי מנסה.
כן. יפה. 40 שנות הדרכה, נכון?
44.
44. עשיתי חישוב מהיר, אני לא טוב בחשבון כל כך, אבל את זה הצלחתי לחשב. יותר מ-1,000 טיולים הדרכת.
לא, לא אמרתי שיש 1,000, כי בוא נראה.
אז החישוב?
לא. בוא תראה, יש לך בשנה, נאמר שיש בשנה 10 טיולים. אני לא יודע, בלי טיולים קצרים בארץ או דברים כאלה.
יותר, לדעתי. אוקיי.
בוא, עזוב את הטיולים.
500.
עבור את הטיולים, אני חושב ש-450, 440, בלי הטיולים בארץ.
השאלה שלי, הסיפור הכי מוזר, הכי מוזר, הכי מצחיק, הכי ביזרי ששמעת.
אני חושב שזה כדאי להשאיר תוכנית רעיון רק על הטיולים.
אוקיי.
למשל, אני אספר לך פעם איך שכרנו מטוס פעם, שנתקלנו בלי טיסות. אבל הפעם אנחנו נעשה פודקאסט רק על אירועים ורעיונות, אני רוצה לספר לך...
ועל הקשר שלך,
שנתקעתי, ועל הקשר מאוד, נתקעתי פעם בטיול של נאות הכיכר, בלי מטוס, ומוי סביר אמר לי, אתה מוציא את האנשים, אתה מביא אותם לקרנבל, והבנתי שאני במנאוס בלי מטוס, אחרי שהקבוצה ישנה בלילה בשדה התעופה, והצלחתי להשיג מטוס, במשך 3 ימים להביא אותם לקרנבל בסלבדור.
ואתה היית
הטייס. אני כמעט הייתי הטייס, אבל הטייס... הטייס בבוקר ראה את האנשים במלון והגיש להם קפה. אז באמת עברתי כמעט כמו שאפשר לעבור.
אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה. כל השמות של האנשים שעכשיו ציינת, שדיברנו, המלכים של האינקה, זו רק דוגמה אחת, אבל אני מכיר אותך הרבה שנים כבר, ואני יודע שיש לך זיכרון פנומנלי. איך אתה מצליח לזכור את כל השמות האלה? מה סוד הזיכרון שלך?
א' של משהו שני, א' של מזל, כמו שדפק אותי אלוהים בהרבה דברים, ועשה אותי מפוזר ומבולבל ומפוזר מאוד, ועם חוש טכני אפסי, ועם ידיים שמאליות, אז בתוך וראש שנתקע בקיר בבעל כל הזמן בזה, כן, בנעליים שאני לא מוצא, אז מתנה אחת הוא נתן לי, יש, תן לי מתנה אחת בכל המכות, מתנה אחת הוא נתן לי. דבר שני, זה המון עבודה. זה המון עבודה. אני עד היום לומד ומכין את ההדרכות כל הזמן. אני לומד דברים. אני קודם כל קורא המון. שתיים, למדתי גם אקדמית, הייתי באוניברסיטה עשיתי 17 שנה. אם כל הזמן למדתי, אני מכין טיולים. זה, אתה לא יכול להגיע בזה. היה לנו מנהל בית ספר נפלא, אישיות. הוא אמר לנו פעם, הצלחה זה 10% כישרון ו-90% עבודה. אתם יותר מדי סומכים על 10%.
כן.
אז אין קיצור, אני לא מאמין שיש קיצורי דרך.
תשמע, אפשר לדבר עוד שעות על גבי שעות, יש עוד הרבה דברים שלא
הספקתי. אז בוא נעשה עוד פגישה, אני מבקש שלא נעייף את האנשים, חבר'ה, דווקא בנושאים האחרונים, ששמענו לספר, יש כל כך הרבה נושאים שאפשר לעשות, רק זרוק אותם. אז אני אומר, בואו, כדי לא להטיש את המטיילים, את המאזינים, נשאיר משהו לתוכנית הבאה.
המאזינים והמאזנות, העיקרים והעיקרות שלנו. אז המון, המון, המון תודה. דוקטור גילי חסקי.
בטיולים מספיק גילי חסקי, זה בסדר.
אני יודע, אני בכוונה מדגיש את הדוקטור, דווקא בגלל שאתה מצטנע ולא רוצה, אבל עובדים קשה בשביל זה.
עובדים קשה, כן, גם זה, גם מאסטר, גם כמה ביאים, אבל...
אז הרבה תודה לך.
תודה רבה לך על האירוח.
שהסכמת להגיע ולחלק את הידע האדיר שלך עם המאזינים, ותודה רבה לכם, מאזיני העולם הגדול ששולחים לי רעיונות ובקשות ושאלות ותגובות ופידבקים על הפרקים שהם מאזינים, ואני אשתדל מדי פעם לכתוב וגם לענות וגם לדבר על הבקשות שלכם, ושיהיה לכם, מאחל לכם הרבה נסיעות וטיולים וטוב ובריאות, והרבה תודה על ההאזנה.
להתראות.
להתראות.
העולם הגדול עם אורי הראל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל, normag75@bezekinc.net, normag, normag75, שטרודל, כרוך, או כרוכית, bezekinc, bezekinc.net. להתראות.